רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור אסאל אבלמן. זהו המפגש השני שלנו, בעקבות ספרו שסוקר את ההיסטוריה של עם ישראל. ובפרק זה דיברנו על הקמת המדינה, השואה, האמנסיפציה והמודרנה. ניסינו להבין את מקורות התנועה הרפורמית, מדוע נחתם הסכם אוסלו, וגם מהי תפיסת הביטחון של ישראל. האזנה נעימה.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים, אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עצרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות חי שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אסאל.
שלום.
אז אנחנו היום נפגשים למפגש השני שלנו, ביחס לספר שכתבת, תולדות היהודים היסטוריה ישראלית, ואת המפגש הראשון עצרנו סביב נפוליאון, והרשות שהוא נתן ליהודי צרפת בעצם להיות אזרחים שווי זכויות והתגובה שלהם. ומכאן הייתי רוצה לשאול שאלה שבאמת קשורה לשאלה הקודמת, וזה בעצם כיצד השפיע המודרנה על היהדות. כלומר, איך היהדות פגשה את המודרנה או את האמנסיפציה שהן בעצם שתי תופעות לאו דווקא שהן זהות, ואיך זה השפיע?
טוב, אז בשביל לענות על השאלה הזאת צריך להסתכל במבט מאוד רחב ומקיף על תולדות עם ישראל, ונסתייע בשביל המבט הזה בתזה הגדולה של חזקאל קאופמן, גולה ונחר. מה המשמעות של התזה הזאת בפשטות? המשמעות היא שהיהודים בתור עם גולה, התמזגו מבחינה תרבותית עם כל הוויה שהקיפה אותם בכל מקום. גם מבחינת השפה והשמות, גם מבחינת החיים הכלכליים, גם מבחינת החיים התרבותיים, על כל הרבדים שלהם, יהודים תמיד נראו והתנהגו בדיוק כמו כל מה שהקיף אותם. לכן יהודים מרוקאים נראים כמו מרוקאים, תימנים כתימנים וכו' וכו'.
כלומר גם בלי קשר למודרנה, בלי קשר לכל התופעה הזאת.
בדיוק. ושואל קאופמן, מה בעצם גרם לכך שתהליכי התרבות והתמיעה האלה לא הגיעו למיצוי הסופי שלהם, אם בכל רובד של החיים הם היו בדיוק זהים לשכנים שלהם, והתשובה המפורסמת שלו היא שזו הייתה ההוויה הדתית. היא יצרה גם עבור הפרט וגם עבור המשפחה והקהילה, ומתוך כך עבור כל העם איזשהו חיץ חברתי, עקרוני, שבידל בין היהודים לבין השכנים שלהם. עכשיו צריך להעיר פה הערה מאוד חשובה, לא להתאפס לרומנטיקה. זה לא שכל היהודים בכל מקום שהם היו התגלגלו כמו איזה פנינה יפהפייה כזאת, מאוחדים וחזקים. לא, אנחנו יודעים היטב שיהודים רבים מאוד המירו את דתם, התאסלמו, גם התנצרו במקומות שונים, בתקופות שונות, אבל בכל זאת, אם נשאר איזשהו גרעין, הוא נשאר בגלל ההקשר הזה של ההוויה הדתית. השינוי המרכזי שהמודרנה חוללה עבור היהודים, אני חושב שאפשר לתאר אותה באמצעות שלושה מרכיבים שהם שזורים אחד בשני, ונגיד אותם. המרכיב הראשון זה באמת החילון. כלומר, אם מקבלים את התפיסה הזו, שאירופה או התרבות המערבית המודרנית עברה תהליכים מכריעים של חילון, החל מאמצע המאה ה-18 ובקצב בלתי פוסק עד ימינו, אם מקבלים את התזה הזו, אז אנחנו מבינים שגם היהודים נתקלו בתוך הצורת חיים החדשה הזו, ובתוך המודרנה, באופן מובנה ישנה איזושהי התעמתות עם החוויה הדתית בוודאי בהקשר החברתי שלה, ואם תרצה אפשר להרחיב על זה עוד יותר, אחר כך, אבל בכל מקרה הרובד הראשון של השפעת המודרנה על היהודים הוא החילון, לא חילון אידיאולוגי, לא צריך לקרוא שפינוזה, מרקס או פרויד בשביל לשנות את החיים, אלא פשוט השינוי ואפילו אפשר להגיד הרווחה שחיים חילוניים מביאים לאדם החדש. אז זה רובד אחד. הרובד השני קשור לבאמת אפשרות אידיאולוגית שקוראת ליהודים להשתלב בחיים שסובבים אותם. אז השקפה כזו יכולה לצמוח מחוץ לחיים היהודים, נגיד בעולם הנאורות האירופאי, הוגי נאורות כאלה ואחרים, רוצים לבוא לקראת היהודים, להפוך אותם לבני אדם עם מעמד אחר, לצאת מהאפליה שהייתה אופיינית לימי הביניים, וזה יכולה להיות גם אידיאולוגיה פנים יהודית, דהיינו תנועת ההשכלה, או תנועות אחרות של המאה ה-19, שגם הם שואפים לתקן ולשנות את היהודים, בהתאם לנורמות המודרניות.
איך בעצם היהודים חיו בנפרד? זאת אומרת, נשמע מאוד מוזר, כלומר, איך אדם יכול לחיות בנפרד משאר החברה שלו? אפילו ברמה הכלכלית, הוא היה צריך כמובן את הגויים שסביבו.
בזה אתה שואל לגבי כל תולדות עם ישראל.
כן, בעצם כאילו מה חדש במודרנה, ההשתלבות בחברה הכללית. כלומר, כשאנחנו רואים השתלבות בחברה הכללית, זה נשמע כמו איזו סיסמה מפוצצת. אבל איך זה נראה בפועל לפני ואיך זה נראה בפועל אחרי?
אז אני אשתדל לענות ומתוך כך אני אגע בנקודה השלישית. אין דפוס קיום אחד ליהודים בכל מקום שהם היו. אחרי הכל, אנחנו מדברים על תקופת הפזורה היהודית או הגלות, היא תקופה מאוד ארוכה. יש לה פריסה גיאוגרפית מאוד רחבה. אבל בהחלט אפשר להגיד שיש לחיים היהודיים איזשהו קצב פנימי שמאופיין על ידי מה שאנחנו קוראים לו קהל ישראל או האוטונומיה היהודית. זאת נטייה של יהודים לחיות בהתארגנות פנימית מול השלטון המקומי שאצלם הם מתארחים. והרבה פעמים, לא תמיד, ויש לזה הרבה צורות, אבל הרבה פעמים אנחנו מוצאים את היהודים מרוכזים לאו דווקא בכפייה, הרבה פעמים מרצון, באזורים מיוחדים של מגורים שלהם. עכשיו, זה לא אומר שלא היו יהודים שחיו במעורבב עם שכנים, זה לא אומר שלא היו שכנים שחיו בתוך הרוב היהודי כזה או אחר, ובכל זאת יש לנו פה איזשהו צוויון, שאפשר לזהות אותו מופיע מתקופות מאוד עתיקות, כמו הרובעים היהודים באלכסנדריה, העתיקה עוד לפני הספירה הנוצרית, ובמקומות רבים אחרים. עכשיו, מתוך זה ניגע בנקודה השלישית, שמצטרפת גם לחילון היומיומי, שזו הנקודה הראשונה, וגם למגמות האידיאולוגיות, שזו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, והיא המכרעת מכולם, היא שכיוון שבאה המהפכה הצרפתית, כיוון שבדורות הבאים אירופה התמלאה באידיאל של האמנציפציה, של השיווי זכויות של אזרחים במדינה המודרנית, כיוון שכך היהודים נקראו להיות אזרחים שווים במדינה החדשה. וכאן תמונה הרגע המכריע ביותר, כי בפעם הראשונה באמת בתולדות עם ישראל, אנחנו מוצאים אוכלוסייה יהודית גדולה מאוד, שמתלהבת מהאפשרות הזאת. היא נהנית לאמנציפציה באהבה. קאופמן קורא לזה תפיסה של גאולה מהגלות, אבל בלי קיבוץ גלויות. והעובדה הזאת שמעכשיו יש לנו יהודים, בעיקר בולטים בזה בהיסטוריה של המאה ה-19, יהודי גרמניה, אבל גם יהודים צרפתים, יהודים אנגלים, וכן הלאה וכן הלאה, שרואים בינם לבין המדינה שבהם יושבים שיתוף גורל מלא. וממילא כל האתוס של ההיסטוריה היהודית הקדומה, שרואה את היהודים כמי שנמצאים במקום לא להם, וכמהה למשיח ולקיבוץ גלויות, ולסיום אחר של ההיסטוריה, ורואה את ההיסטוריה היהודית כעניין לעצמו, כל העניין הזה עבור יהודים רבים מאוד פשוט מתבטל. הם רואים את העתיד שלהם, העתיד ההיסטורי, החברתי שלהם, בשיתוף חברתי מלא עם החברה הסובבת אותם. אז אם אתה מצרב את שלושת הדברים האלה ביחד, שפועלים בלי סוף בעצם, החילון המתמיד, השקפות אידיאולוגיות כאלה ואחרות, ושיתוף לאומי מלא עם החברה החדשה, אתה יכול להבין בקלות איך במאה ה-19 בגרמניה, באמצע המאה ה-20 ברוסיה, היום בארצות הברית, אתה מוצא אדם, הנה אני אחדד את הנקודה עד הסוף, אתה רואה אדם שהוא יודע שהוא יהודי, ובאיזשהו אופן השכנים שלו יודעים שהוא יהודי, אבל אם אתה שואל את עצמך במה הוא יהודי, האם הוא מדבר שפות של יהודים? לא. האם יש לו מקום מושב מיוחד ליהודים? לא. תרבות? לא. דת? לא. מוסדות וארגונים שקושרים בבני אדם? בכלל לא. אז במה הוא יהודי? זאת חידה, אבל זה טיפוס חדש שהמודרנה עיצבה אותו.
אפשר גם להגיד שזה אולי הטיפוס הרווח, ומי שכן נשאר בעולם היהודי, אז הלך או לכיוון האורתודוקסי, שגם זאת תופעה מודרנית לפי מה שאתה מתאר, ואני אשמח לדעת למה, אבל לתנועות שיותר נתפסות בתור תנועות מודרניות, שזה התנועה הקונסרבטיבית והתנועה הרפורמית לפניה, שניסו בעצם לשלב, נקרא לזה, בין היהדות לבין הזמנים החדשים, הרעיונות החדשים. הרב שמואל הולדהיים, הרב של פרנקפורט, ביטל לחלוטין את חשיבותו של התלמוד, והורה למאזיניו שהדת היא בעיקרה עניין של רגשות ואמונות. הולדהיים חיתן זוגות יהודים ונוצרים, והעביר את יום המנוחה ליום ראשון. עכשיו, נקודה שפה מאוד מעניינת אותי, זה נראה לי שיש איזה קשר בין הנצרות, שהיא דת של רגש ודת של חוויה, ודת שלא מתעניינת יותר מדי במעשים, לבין הרפורמה שגם היא אומרת, העיקר זה מה שבלב, העיקר זה נקרא לזה השאיפה לתיקון עולם, ופחות איך אתה ממליח את הבשר אחרי השחיטה, או עם מי אתה מתחתן אפילו.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, אז לגבי הרפורמה, אם אנחנו רוצים לבוא ולסנגר עליה, מהשעה שהיא הוקמה בתחילת המאה ה-19 ועד ימינו, אני חושב שזה הוגן להגיד שזו לא תנועה שביקשה לחלילה לחסל את החיים היהודיים, או אפילו לא לחלן אותם. בעיני עצמם, מנהיגים רפורמים לאורך כל הדורות, פעלו בשביל להגן על החיים היהודיים, למנוע תמיעה מוחלטת, למנוע המרת דת. ובמובנים רבים הם מאוד הצליחו בזה, הם יצרו סולידריות יהודית גם באירופה וגם בצפון אמריקה. אבל אז זה יאמר לצד החיובי של התנועה הזו. אם אתה רוצה לבקר אותה מצד המבט ההיסטורי הארוך טווח של עם ישראל, ברור שהתנועה הרפורמית שנולדה בגרמניה, ספגה הרבה מאוד אמות מידה וטעמים אסתטיים מהנצרות הפרוטסטנטית שהקיפה אותם. ובמובן הזה יש לה מילה הרחנה, או בלועזית ספיריטואליזציה, מקום מאוד חשוב בחוויה הרפורמית פרוטסטנטית הזאת, במובן שהוא בדיוק כמו שאמרת, הרבה מאוד אביזרים והתנהגויות של החיים הדתיים, שיש בהם משהו שהוא או מגושם, או נראה שעבר זמנו, או שהוא צריך רפורמה, כלומר שינוי וטיהור, או שהוא מאוד לא אסתטי, צריך להסיר. ומנגד אפשר להכניס לתוך החיים הדתיים אלמנטים שבעבר לא היו מתקבלים על הדעת, ועל ידי כך מעדנים אותם והופכים אותם לענוגים יותר. אני רק אגיד ש אחד הדוגמאות הכי מפורסמות לזה, זה שהעולם הרפורמי באמת הכניס לתוך בית הכנסת כלי נגינה, האוגב המפורסם, וזה נעשה בשביל לתת לתפילה צביון אסתטי, ואולי מודרני ויפה, ובשביל יהודים אורתודוקסים, שמרנים הרבה יותר, זה עד היום נחשב לדבר שהוא מין סמל למשהו שלא עושים בשום אופן. אין עוגה בבית כנסת.
כן, למרות שבבית המקדש ניגנו.
כן.
דבר זה מוזר.
אוקיי, זו באמת מורכבות מעניינת, אבל לא המורכבות היחידה בהקשר הזה. אני חושב שגם הפרדה בין גברים לנשים, זה משהו שאפשר להשוות בין בית הכנסת ההיסטורי של היהודים לבית בית המקדש ודברים נוספים. קשה לדמיין בית כנסת של ימינו ששוחטים בו בהמות בבוקר ובערב, אז בכל זאת יש הבדלים.
ובכל זאת, מדוע לפי דעתך האורתודוקסיה היא תנועה מודרנית? כלומר, התפיסה העצמית של האורתודוקסיה היא תפיסה של אנחנו שומרי המסורת, אנחנו בכלל לא מושפעים מהמודרנה. הנה יש פלאפון, אז אנחנו לא משתמשים בו. הנה יש טלוויזיה, לא נכנסת הביתה. והנה יש דעות חדשות וספרים חדשים, אנחנו לא קוראים בהם ללא הסכמות. אז מדוע האורתודוקסיה, או נקרא לזה החרדיות, היא תנועה מודרנית?
אוקיי, אז פה אנחנו באמת נכנסים לאזור שהוא כמעט שדה מוקשים מבחינה אינטלקטואלית, משום שאין בזה דעה אחת. אבל בכל זאת אני אנסה להציג שני צדדים לסוגיה הזו. מדוע לראות באורתודוקסיה הוויה מודרנית? אפשר לתת לזה כמה נימוקים. אחד, העובדה שיש כאן מודעות עצמית מאוד גדולה לאלטרנטיבה שהחיים האחרים מציבים לך, מה שכנראה באופן היסטורי יהודים לא תמיד חשו, כן, שיש תרבות פנים יהודית אחרת שמאיימת על הקיום שלהם. שתיים, ונקודה שנייה שנובעת מתוך נקודה אחת באופן טבעי, זה להשקיע הרבה מאוד מאמץ במוסדות, ואני מתכוון גם למערכת חינוך מאוד מפותחת, וגם לעולם של תקשורת, בראש ובראשונה עיתונות, ובדור האחרון הרבה יותר מזה, כלומר להשתמש באביזרים מאוד מאוד מודרניים, החל מגן הילדים שהוא אביזר מודרני, עד מוסדות להשכלה גבוהה, חינוך לבנות, עיתון יומי, עיתון של סוף שבוע, כלומר אתה משתמש בכלים היפר מודרניים בשביל לבטא את הרעיונות שלך. ונקודה שלישית, נוגעת באמת רתיעה הזאת מהחידוש והקיבוע של התנהגויות. בוא נלך רגע לאזור פחות אגותי, יותר יומיומי כמו הביגוד. אני חושב שזה הוגן להגיד שאם נעמיד בדמיון שלנו איזושהי גלריה היסטורית, שיהיו בה נגיד המוראים מבבל משנת 400, רשי סביב שנת 1000, רמבה 200 שנה אחר כך, ודון יצחק אברבנל לאחרי גירוש ספרד, ברור לחלוטין שהגברים האלה יהיו לבושים בבגדים מאוד מאוד ססגונים ושונים מאוד אחד מהשני, כולל אפילו סמלות, אני אפילו לא יודע מה הם לבשו באופן מדויק. אבל אם אתה משווה את הדינמיקה הזאת, שהיא מאוד יהודית, או אופיינית לחיים היהודיים, אתה משווה אותה לקיבוע של הביגוד האורתודוקסי, שגם בו צריך להודות, יש גוונים כאלה ואחרים, אפשר לראות כאן איזשהו מאבק על חוסר של שינוי. ובהקשר הזה של חוסר שינוי, אני אעבור רגע מביגוד לעולם הספר והדת, זה אני יכול להעיד מהרבה תלמידים, סטודנטים מהעולם החרדי, שהיו לי במשך שנים, ומשיחות איתם תמיד עלתה התובנה המאוד חזקה הזו, שאדם שהוא עסוק במילים, בכתיבה, בהוויה האורתודוקסית הזאת, המניע העיקרי שלו זה לא לחדש כלום. כלומר, חשוב לו מאוד שהספר שהוא מוציא, זה ספר שהוא מאדיר אותו, שהוא כבר היה בעולם, שהוא מצידו לא אומר שום דבר חדש. אז זה אינטואיציה של אי חידוש, ואני חושב שגם פה הוגן להגיד, שבתולדות הספר היהודי, איפה שאתה לא מסתכל, מעולם הפרשנות למקרא, או עולם ההלכה, כמובן פילוסופיה, קבלה, מוסר, ואין ספור היבטים של עולם הדעת היהודי, החידוש הוא מתפרץ מכל מקום. ויש פה עוד אלמנט אחד שגם שנוי קצת במחלוקת, ויש עליו כל מיני דעות, אבל אני רק מעלה אותו כאן, וזה המעורבות הפוליטית, כלומר גם הקיום של מפלגות פוליטיות, אגודת ישראל שהיא קיימת עד היום, והיסודות שלהם עוד בפולין בתחילת המאה ה-20, וגם העניין המאוד טעון הזה, שבו יש דעת תורה, וגדול הדור בעל הסמכות התורנית יכול להביע דעה על עניינים שא' הוא לא חייב להסתמך על ההלכה באופן חזק, אפילו רופף אם בכלל, וב' יש כלפיו צייתנות יוצאת דופן. אני חושב שאם אפשר להעיר הערה אקטואלית, הקורונה הראתה משהו מאוד חזק בהקשר הזה, ואם מותר לי אפילו אנקדוטה, כי אני לא אומר את זה בשביל להתנגח, אבל אותי זה באמת משאיר עליי רושם מאוד גדול, שכשיש בחירות בישראל, וזה קורה הרבה, אתה יכול לנסוע בכבישים ראשיים, בערים גדולות, ולראות תמונות ענק, של רב כזה או אחר, אפילו שהוא כבר לא חי, והאייקון שלו, שהוא באמת פרוס על גובה של כמה וכמה וכמה עשרות מטרים, תמונה, תצלום עצום, בעצם מודיע לבריות מה הם צריכים להצביע. ונראה לי שזה הוגן לומר שקשה לשאוב מההלכה בדיוק הנחיה לאיזו מפלגה להצביע, ובכל זאת זה קיים. אז אם אתה מצרף את כל אלה ביחד, יש מקום לטענה שלפנינו תופעה מודרנית. אבל אני כן רוצה לסייג, ולהגיד שאני חושב שזה גם יהיה נכון לומר, שיש די הרבה תובנות או מוסכמות יסוד, שנוכחות באורתודוקסיה. אודות ריבונו של עולם, וגורלו של עם ישראל, והמשיח, או מעגל השנה היהודי, שבכל אלה נראה שהאורתודוקסיה כן מושכת קווים מאוד חזקים מהקיום היהודי ההיסטורי. נראה לי שזה גם אפשר לומר.
כלומר, באופן שבו האורתודוקסיה מפיצה את המסר שלה, או באופן שבו היא מחנכת, יש הרבה דברים מודרניים, אבל אולי אפשר לומר שהתוכן הוא מתיימר, או באמת מאוד נאמן לתוכן העתיק של עם ישראל.
כן, למרות שבדברים האלה, אם מדקדקים בהם, אפשר לראות שבין מדיום למסר יש תנועה. זה לא יכול להישאר סטרילי לגמרי.
כן, אז נמשיך עם המתודה הזאת, וננסה לשאול בעצם מה השפיע יותר על העולם היהודי, או בכלל על העמים שסביבנו גם. האם זה היה יותר הקפיטליזם שהתחיל להתעורר ולהופיע, או דווקא רעיונות חדשים שפתאום התחילו לצוץ, שהם הרעיונות המודרניים יותר, הרעיונות של הפילוסופים שעוצבו על ידי העת.
אוקיי, אז שוב, זו שאלה מאוד מורכבת ושנויה במחלוקת, בגלל שאני בספר שלי הולך אחרי יחזקאל קאופמן, אז פה צריך להגיד בשמו בצורה מאוד מאוד בוטחת, הוא טען וטען בתוקף והתאים את זה שוב ושוב, שהגורם להתפוררות של החיים היהודיים זה המודרנה היומיומית, הרבה יותר מכל אידיאל אחר.
כלומר הכלכלה.
כן, חיים הכלכליים וההיבטים החברתיים תרבותיים שעולים מהם. הוא מראה בצורה מאוד מאלפת שאמנציפציה ודאי הייתה גורם מאוד חזק לשילוב של היהודים בחברה, אבל גם ברוסיה, בקיסרות הרוסית של אמצע המאה ה-19, שנות ה-60 וה-70, הדור הצעיר של היהודים של אז נהר אל החיים המודרניים בלי שום אמנציפציה, היא לא ניתנה לו בכלל. ובכל זאת, כולם רצו ללכת לאוניברסיטה, להפוך להיות מדענים או אנשים שעובדים בשוק, וזה עוד לפני שיש לך איזושהי אידיאולוגיה. אבל כמובן שהייתה ליהודים באופן מאוד בולט נטייה לעיסוק אידיאולוגי. אז כל התנועות של המאה ה-19, הרפורמה, האורתודוקסיה לגווניה שדיברנו עליה כבר, המשיכה הכבירה של יהודים לסוציאליזם על כל גווניו, בין אם זה קומוניזם נלהב, בין אם זה סוציאל דמוקרטיה, בין אם זה הבונד עם האופי היותר יהודי, ואפילו הציונות עם הנופך הסוציאליסטי, אנחנו רואים שהייתה לזה נוכחות מאוד מאוד גדולה בחיים של עם ישראל.
אז ככה, מכאן ועד כמעט סוף הרעיון, אנחנו נתמקד יותר בתנועה הציונית, ואתה כותב שזאת טרגדיה שכל כך הרבה יהודים היו בחזית המאבקים הלאומיים באירופה, ולא תיעלו את האנרגיה האדירה הזאת להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. וכך, במקום להקים מדינה ב-1848, הקמנו אותה רק 100 שנים אחר כך, כשהאקלים הפוליטי היה הרבה פחות נלהב לתת לאנשים מדינה.
כן. אז זו לא תובנה שלי, אלא שהייתה מאוד חשובה לבן ציון נתניהו, והוא מתאר אותה בפתיחה לספר שלו, חמשת אבות הציונות. אבל יש כאן משהו שהיסטוריונים לא אמורים לעשות, וזה לשאול מה היה קורה אילו, אבל התובנה הזאת של נתניהו היא בעצם אומרת כך, בתחילת המאה ה-19, כשהאידיאל הלאומי התפשט ברחבי אירופה, היה לו נופך מאוד ברור של אמפתיה בין עמים. צרפתים סייעו לפולנים, הרבה חשו הרבה אהדה כלפי היוונים במאבק שלהם נגד הטורקים וכיוצא בזה. והוא מצביע על טרגדיה מאוד גדולה, שבעם ישראל יכולת למצוא מנהיגים או דמויות בולטות, או דמויות נלהבות לפחות, שמשתתפות במאמץ של שחרור לאומי כזה או אחר, אבל לא משקיעות, לא, הדמויות האלה לא משקיעות אותו המאמץ עבור חירותו של עם ישראל, בגלל שהרעיון הזה עדיין לא עלה על הדעת. והוא אומר שבאיזושהי צורה טרגית, כאשר סוף סוף התעוררו לרעיון הזה, האקלים באירופה השתנה. בניגוד לאביב העמים הזה של תחילת המאה ה-19, שלה המאה ה-19 מתאפיינים באימות בין האומות, עלייה מאוד גדולה של מרוץ חימוש, אימפריאליזם, שנאה הדדית, כל מה שהוביל אחר כך למלחמת העולם הראשונה, ובמובן הזה היהודים החרו את הרכבת.
ומכאן נעבור רגע לחרדה הציונית מפני השמדת יהדות אירופה, השואה שהם צפו, לא הרבה יודעים את זה, אבל באמת בתנועה הציונית, אני חושב, באמת תיארו את השואה שעומדת לקרות, או את הסכנה המיידית ליהדות אירופה, ומקס נרדה באחד הקונגרסים הציונים ממש נוקב במספר של 6 מיליונים יהודים נמצאים תחת סכנה, אבל בכל זאת, מה שמעניין פה הוא שהציונות עדיין נשארה תנועת מיעוט זהירה, כפי שאתה גם קורא לפרק הזה. כלומר, הם לא הצליחו לסחוף את ההמונים, ההמונים נסעו בהמוניהם לארצות הברית, מי שמכיר ככה את הספרי היסטוריה, יש חץ ענק כזה, ספרי היסטוריה כוונה לתיכון, יש חץ ענק שהולך לאמריקה, וחץ קטנטן שהולך לארץ ישראל, ובעצם, מה, לא כולם חשו את הסכנה הזאת ליהדות אירופה? מה קרה שם בעצם?
אוקיי, אז אתה לוקח אותי מעניין טעון לעניין טעון. כל הנושא הזה שנכנס תחת הכותרת של התרמת השואה, התרמה בתת, הוא גם ככה מאוד נפיץ ויש בו דעות שונות ומשונות. אז אני חושב שפשוט זאת אמת שאפשר להראות אותה, כמו בטקסט הזה של נורדאו שאמרת, או בשירת אורי צבי גרינברג, או בדברים של זאב ז'בוטינסקי, וגם של דוד בן גוריון ואחרים, שככל שהתקדמנו לתוך המאה ה-20, אל עבר מלחמת העולם השנייה, החרדה הזאת הייתה מאוד מאוד נוכחת. אגב, אני חייב להגיד שאין לציונים מונופול על זה. למשל, היה סופר ופובליציסט רוסי, ממוצא יהודי, אדם מאוד חשוב, בשם איליה ארנבורג, שזכה לתהילת עולם במלחמת העולם השנייה. הוא אחראי גם על מה שנקרא הספר השחור, שמתעד את שואת יהודי ברית המועצות. ולא יש טקסטים בפרוזה מוקדמים מאוד משנות ה-20, שהוא גם מתאר השמדה טוטלית של יהודי אירופה, וזה בלי שום זיקה ציונית, וגם אפשר למצוא מעין דברים אלה אצל סופרי יידיש בפולין, בכל מיני וריאציות. אז אין לציונים מונופול על הדבר הזה, אבל אני חושב שברור שאף אחד מהסופרים האלה לא ידע בדיוק איך זה התרחש, וקשה מאוד לצפות את מכונת ההשמדה הנאצית, זה לא קשה, זה בלתי אפשרי, ובכל זאת, יש לנו כאן תופעה שאנחנו קוראים גם לפעמים הציונות הקטוסטרופלית, זאת איזושהי הבנה שהמגמות שאירופה צועלת אליהם, יפילו את היהודים ראשונים ובצורה הקשה ביותר.
אני דווקא בגלל החוזק של הדברים שז'בוטינסקי נאם ב-38, ממש בערב פרוץ המלחמה, בעמוד 487, אני רוצה להקריא פה איזה פסקה מהנאום שלו, הוא מגיע לוורשה ומנסה לשכנע את יהדות וורשה, שכמובן הוא שמידה כמעט כולה, לבוא ולעשות משהו, והוא מתאר את הרגשות שלו כלפי הדבר הזה. הוא אומר, אפילו התיישות חזקה ולוהטת, גם היא תגובה. גרוע ממנה הוא הדבר שאני רואה אצל המוני יהודים באירופה המזרחית. שוויון נפש, פטליזם, כניעה לגורל. וכאן אני צריך לומר מתוך בושה, כי הבריות מתנהגים כאילו כבר נגזר דינם. לא ראיתי כזאת בהיסטוריה, ואף ברומנים לא ראיתי על כניעה כזאת לגורל. בא אני עכשיו אליכם לערוך ניסיון, את הניסיון האחרון, קורא אני אליכם. שימו קץ למצב הזה, נסו לעצור את העגלה, נסו לקפוץ מתוכה, נסו לשים איזה מכשול בדרכה. אל תלכו ככבשים אל הזאב, כשהזאב טורף כבשה אחת ואחר כך שתיים, הרי אוחז פחד גדול את האחרות. הן רועדות ורוצות לברוח, ואילו כאן בית עלמין גדול, וזה כל כך כואב לקרוא את זה 70 שנים לאחר מכן, ולראות שהוא לא הצליח, אפילו שהוא השקיע את כל כוחותיו באידיאולוגיה שלו, נקרא לזה.
כן. תראה, זה מאוד, מאוד קשה, ואני חושב גם בעצם בלתי אפשרי להיכנס לנעליים של בני אדם, ואפילו אם אתה מניח את עצמך במצב כזה, בטח אם יש לך משפחה צעירה או ילדים צעירים, או להפך, או שאתה אדם מאוד זקן, או שיש לך משפחה מבוגרת שנסמכת עליך, קשה מאוד לשפוט את הפרט. אבל אין מנוס מלהגיד שאם אנחנו כן מסתכלים על הגורל של עם ישראל במבט רחב ובמבט לאומי, יש כאן אסון מאוד גדול של עם שלא הבין לאשורו את המצב היום שהוא נמצא בו. ובהקשר הזה, לא צריך להתנצל, אבל זה טוב להגיד את הדברים האלה בככה ברעד ובכאב. ההוגים של הציונות ומתווה הדרך, החל מהרצל והלאה, כן הבינו את הנקודה הזאת.
מכאן ננסה לגעת בשואה עצמה. אתה מתאר תופעה מחרידה, שאומנם, כן, היו חסידי אומות עולם, אבל הם היו מיעוט שאיננו מעיד על הכלל, ואם צריך לצייר דווקא תופעה, היא הייתה של שיתוף פעולה או של העלמת עין מהצורר הנאצי, ואתה המשיך ואומר שהייתה דווקא ברירה, הם יכלו לא לשתף פעולה עם הגרמנים, אבל הם פשוט לא רצו, ומי שמכיר ככה את התוכניות של היטלר, וכלפי גם האוכלוסייה הגרמנית, בתוכנית אוטנזיה של השמדת הבלתי רצויים, הנכים והמשוגעים, אז באמת התוכנית הזאת נעצרה בעקבות לחץ פנים גרמני, שאמר, אנחנו, זאת לא דרכנו, אנחנו לא משמידים ככה חולי נפש או נכים, והתוכנית נעצרה בגלל לחץ מאוד מתון שהיה מהחברה, המפלגה הנאצית, צעדה אחורה. וגם כלפי היהודים, יהדות דנמרק, שהייתה שם סביבה שבאמת רצתה שהיהודים לא ייפגעו, אז היהודים לא נפגעו, כמעט אף יהודי מדנמרק לא מצא את מותו על ידי הצורר הגרמני.
אני רוצה, מול הציטוט שלך, לצטט את ההיסטוריון, היסטוריון השואה המאוד ידוע, שאול פרידלנדר, והוא כותב ככה, לא הייתה אפילו קבוצה חברתית אחת, ולא עדה דתית, ולא מוסד להשכלה גבוהה, ולא איגוד מקצועי, אחד בגרמניה ובאירופה כולה, שהצעיר על סולידריות עם היהודים, עד רבה, ציבורים גדולים בחברה, היו מעורבים במישרים, בנישול היהודים, והיו תאבים לראות בהיעלמותם המוחלטת. אז אולי אני אעיר על זה שתי הערות, ככה שהם באמת לוקחות אותנו למבט היסטורי רחב יותר. אז הנקודה הראשונה היא באמת, אולי קצת יותר היסטוריוסופית מהיסטורית, אבל בכל זאת אותי היא מאוד מעניינת, שקושרת את גזירת ההשמדה הנאצית לגזירת ההשמדה במגילת אסתר. כי אם בוחנים את האסטרטגיה הגדולה של המן, כמו שהיא מוצגת במגילה המרתקת הזאת, הכל כך עתיקה, אז יש פה כמה דברים שפשוט הולמים לחלוטין את מה שקרה במאה ה-20. למשל, העובדה של היהודים לא מוצא שום דרך לצאת מגזרת ההשמדה הזאת, אין מילות, אי אפשר לשלם כסף, או לעבור דירה, או להמיר דת, זה אמן לא מציע את זה, והדבר השני, זה השמדה טוטלית, ודבר נוסף, שהוא מאוד מאוד ככה מושך את תשומת הלב, והוא ניכר במגילת אסתר, שהכוחות של החשברוש, או של אמן, לא היו מספיקים בשביל להשמיד את היהודים, היה צריך שם עזרה, של עמי הארץ, מהודו ועד קוש, ונראה שהם היו מוכנים לדבר הזה, עובדה של בסוף המגילה, כשהעניינים מתהפכים, אז היהודים מנהלים נגדם איזושהי מלחמת, הייתי אומר, מלחמת נקמה מוצדקת, כן? כל מי שתכנן לפגוע בהם. אפשר לראות את הדינמיקה הזאת של עמים שמערכים את היהודים, מחכים לשעת כושר מצד השלטון, להיפרע מהם, ואפילו אתה לא יודע על מה. אז בשבילי זה נקודה מאוד דרמטית, ואני גם הזכרתי מקודם את הדמות של ארנבורג ואת הספר השחור, אז גם כאן יש משהו שראוי להגיד אותו ברבים. אז כמו שאמרנו, איליה ארנבורג היה פובליציסט מאוד חשוב, בתפקיד שהוא מילא למלא את העם הרוסי ואת הלוחמים הרוסים במורל ומוטיבציה, לפגוע בפולש הנאצי.
ולא כיהודי, כרוסי נאמן, גם. בולשביק, הוא גם היה בוועד האנטי-פשיסטי.
בטח, נכון. ומה שקרה זה שאחרי שהרוסים בעצם הצליחו להפוך את הקרה על פיה, התחילו לזרום אליו כמות עצומה של חומר, על מה שהנאצים חוללו ליהודים, והוא הוביל את ההחלטה הזאת עם אותו ועד שהזכרת, לפרסם את הספר השחור הזה. אבל כשהספר היה מוכן, פתאום השלטון הקומוניסטי לא אפשר את ההוצאה שלו, והספר הזה בעצם לא ראה אור עד שנות ה-90 של המאה ה-20, והסיבה היא, זה שכל כך הרבה עדויות שם לימדו שהנאצים נעזרו בשכנים של היהודים, ליטאים, אוקראינים, בלורוסים, בחצי האי קרים ועוד ועוד. אז בשביל התעמולה הקומוניסטית או זיכרון המלחמה הקומוניסטית, זה היה בלתי נסבל, א', שאזרחים סובייטים יהרגו אזרחים סובייטים אחרים, וב', שהאזרחים הסובייטים האלה בעצם עזרו לפולש הנאצי בזממו. אז זה הם לא יכולו לקבל, אז כל העובדות האלה בעצם מבחינתם היה אסור שיתפרסמו. עיקרו של דבר, יש כאן משהו שהוא כואב, וצריך לתת עליו את הדעת, שבו ערעור של סדרים ושעת חירום, הרבה פעמים בתולדות עם ישראל, מאפשרת לשכנים שלא שבעי רצון לפגוע ביהודים.
אני חושב שיש תהליך קורה בשנים האחרונות, בחקר השואה וגם בהוראת השואה. בעצם פרופסור יוסף בן שלמה היה קורא לזה ממש הכחשת שואה, שלוקחים את האירוע באמת המחריד והמאוד קיצוני הזה, שמבחינה פנומנולוגית הוא שונה מכל רצח עם אחר, ואומרים כמו עם הספר השחור הזה. אם נפרסם את הספר השחור, זה לא רק יראה לשיתוף פעולה, זה גם יראה שהיהודים הם שונים באופן כללי. כלומר, כולם מתייחסים אליהם כשונים, ואנחנו הרי רוצים ליצור חברה סובייטית אחת שוויונית, ואם פתאום יש איזשהו עם אחד שהוא נפרד מכל העמים, כמו שנאמר במגילת אסתר, אז זה עלול לפגוע באתוס שלנו. עכשיו, גם ביחס לשואת יהודי אירופה, בלי שום קשר לברית המועצות, יש איזשהו יחס שמנסה לצבוע את זה כעוד ג'נוסייד שהיה מבין עוד ג'נוסיידים שיהיו, והדרך לעשות את הדבר הזה באמצעות צמצום האלמנטים, או נקרא לזה הכחשת האלמנטים המחרידים, כלומר, אתה נכנס יד ושם, ואחד האלמנטים הכי יפים שאתה רואה, זה באמת חסידי אומות העולם, בעצם יש איזשהו מפלגה בתוך גרמניה, זה אפילו לא גרמנים, זה הנאצים, שהם רצו לחסל את היהודים, אבל הנה תראו, הרבה מאוד מהשכנים שלהם היו אנשים טובים, והתגייסו לטובתם, אבל זה לא האמת, זה סטטיסטיקה גרועה, כי רוב האנשים שהיו ליד היהודים וליד המשפחה שלי, עצמו הם, וכשסבתא שלי חזרה, שוב, זה מקרה אחד, אבל אין מה לעשות, כשסבתא שלי חזרה לכפר שלה אחרי המלחמה, אז אימו עליה שאם היא תעז להיכנס לבית, ואולי היא תמצא את המטמון שהתמינו שם לפני המלחמה, אז היא תמצא את עצמה תמונה ליד המטמון הזה. לא חיכה לשם הבית שלה כשהיא חזרה, ואף אחד לא קיבל אותה בזרועות פתוחות, להפך.
אני מאוד מזדהה עם הדברים שאמרת, וזה אכן מאבק על הזיכרון. אני יכול להעיר עוד זווית של הדרמה הזאת שאתה מתאר, שהיא קשורה באמת לעולמות של חינוך לנוער או לאנשי צבא, זה קשור מאוד לעולם המוזיאונים והנצחה. אז מה שאמרת הוא מאוד 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 נוכח, וגם יש עוד התעסקות בשואה שלוקחת אותה לשני כיוונים. אחד זה כיוון המינימליזם או מיקרו-היסטוריה, כלומר הדרך היחידה להבין את השואה זה להתמקד בילד אחד, בגורל של אדם אחד, והכל זה רק בני אדם וכולי. והכיוון השני הוא המקרו, המקסימליזם, שמנסה להציג את השואה או בהשוואה לג'נוסיידים אחרים במאה ה-20, או לתאר ככה את, יש ספר מאוד מפורסם של טימותי סניידר שנקרא ארצות הדמים, כלומר הנה תקופת זמן הרבה יותר רחבה, והיקף הרוגים הרבה יותר גדול, והיהודים הם רק סעיף מתוך זה. אז בתווך שבין הפרט המיקרו והאוניברסליות, המקרו, יש גם את המאבק לספר על חורבן יהודי אירופה כסיפור לאומי של עם ישראל.
את הפרק הזה על השואה אני אשמח אם נחתום בשירה. אני ממש לא חובב שירה, אבל בכל זאת יש שיר נהדר של אלתרמן, שבעצם ממשיך איזושהי חליפת מכתבים, שהייתה בין שיינה שנדל למנחם מנדל, שתי הדמויות האהובות של שלום עליכם, ואני אתן לך לקרוא את השיר, כי הוא באמת מצמרר, ואחר כך אני אשמח אם תתייחס אליו.
בסדר. אז כותב אלתרמן, כשהוא יושב בתל אביב, והידיעות על השואה הולכות ומתרבות, ומילות השיר הם כך. שיינה שנדל שלי, זוגתי היפה, בין עבים הלבנה נוגעת. שיינה שיינדל שלי, דרך ליל וסופה, בראשי החולם את נוגעת. בקפוטה שלי, רוח ליל ממרת, ושמות כובעי, עלי עורף ממצח, כך הילכתי חיים, כך שוכב אני מת, כי דמותי, כך אומרים, היא בת נצח. אני מדלג כמה בתים, ונלך לבית אחד שהוא חשוב להבנה כללית של תולדות עם ישראל, והוא כותב לכך, העיקר לך רציתי תודה להגיד, שהיית לי בת זוג סבלנית ומחפרת, שיינה שנדל, שיחקנו קומדיה נצחית, אך גמרנו אחרת אחרת. אז אולי נגיד על זה כמה מילים, ואז נסביר במילה, בקצרה, את המושג הזה, קומדיה נצחית. אז כמו שאמרת ודייקת, רומן המכתבים של שלום עליכם, על הזוג הזה, הוא היה ידוע מאוד בעולם היהודי של חילופי המאות, ואני אוהב לחשוב שמנחם מנדל הוא היהודי הבדיוני הכי קיים במציאות שיש. וזה כמובן דמות מאוד בעייתית, תלושה מהמציאות, ספקולנט כלכלי, איש אוויר, לופטמנש, מה שנקרא, שעוזב את אשתו והילדים, מנסה להתפרנס ונכשל, ותוך כדי הכישלון הוא מדווח לאשתו על בעצם מה שקורה לעולם וליהודים בתקופה הזאת של חילופי המאות, ה-19 וה-20. אז יש כאן נקודה שנראה לי ששווה להגיד אותה במדינת ישראל של ימינו. זה מאוד ידוע שבתוך התנועה הציונית הייתה, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תרבותית, הייתה איזושהי אינטואיציה, אולי אפילו מגמה מכוונת, ליצור נתק מהגלות, מה שנקרא שלילת הגלות. וזה באמת דבר שהוא מאוד נוגע ללב ומאוד אופייני גם לנתן אלתרמן, שהוא דווקא בכל החשיבה והיצירה שלו, הייתה לו זיקה איתנה לחיים היהודים בגולה, הוא לא התנער ממנה, והעובדה שהשיר השואה הגדול שלו הזה, מתייחס לדמות הכל כך יידישיסטית הזאת, היא מעוררת הרבה התרגשות. הנה גדול המשוררים העבריים, אולי של המאה ה-20, מחווה מאוד עמוקה ובאמת שוברת לב לעולם שאיננו. מתוך השיר הזה, הבית שמאוד מדבר אליי, נוגע פה לתמה הזאת של קומדיה נצחית. זה משהו שניסיתי להבהיר במהלך הספר, והוא קשור באמת לתפיסה העצמית, ההיסטורית של עם ישראל. ואני אגיד את זה ממש על רגל אחת, בתוך ה-DNA היהודי, והדבר הזה מופיע באינספור טקסטים, בתקופות רבות, זה שיש לנו פה איזשהו פרדוקס. הנה, אנחנו מאמינים באלוהי ישראל, שהוא גם אלוהי העולם, זה מה שהתנך בישר לעולם, והתנך גם מספר שאנחנו העם שלו, והוא הולך איתנו, וההליכה הזאת מתגלית באמצעות קורותינו, באמצעות ההיסטוריה. אז מצד אחד, נקרא לזה צד קומי, כי זה מצחיק או משמח, אתה לא צריך בעל ברית יותר חזק מזה, זה כל מה שאתה צריך בעולם. ומצד שני, ההיסטוריה של היהודים, בוודאי התפיסה ההיסטורית של היהודים, מלמדת בדיוק הפוך, שזה עם שהנתונים ההיסטוריים, הריאליים שלו, הם מאוד מאוד קשים. אז זה מבחינה הזאת, זאת טרגדיה, והתנועה הזאת, כן, בין הגוף שנגרר על ה... כמו שיהודה עמיחי אומר, על החול הלוהט, והראש בכוכבים, בחלומות, בחזון עתיד, זה מצב מאוד מאוד מתוח, שהוא קומי וטרגי, עין אחת צוחקת ועין אחת בוכה. ההוויה הזאת, א', היא מאוד מאוד אופיינית לכל היצירה של שלום עליכם, היא גם אופיינית לזוגיות של מנחם מנדל ושיינה שנדל, והיא בעצם שואבת מעומק מזעזע וטעון של כל התפיסה ההיסטורית של היהודים.
אז מכאן נעבור לדברים קצת יותר שמחים. אנחנו בפרק 39 שכבר מדבר על מדינת ישראל, ויש איזו נקודה שהעלית, שבפעם הראשונה חשבתי עליה אחרי שהעלית אותה, והייתי שמח אם נדבר עליה כמה דקות, שבמסגרת הדיונים באום סביב ההחלטה שתוכרה בסוף בכ"ט בנובמבר, יש איזושהי טענה של הערבים שאומרים, כרגיל, כמו שאנחנו רגילים לשמוע, היהדות איננה לאום, אלא היא דת. אבל אז הם אומרים עוד דבר. אנחנו, אם אתם כן תקימו מדינה, אנחנו נפגע ביהודים שנמצאים בארצותינו, ובזה הם סותרים את עצמם. אתה יכול להסביר?
כן, אז כפי ששוב אנחנו חוזרים לדמות המאוד סמכותית ומרשימה של קאופמן וההגות שלו, אנחנו מבינים שתולדות עם ישראל הם בעצם מין תנועה מתמדת של שיחה, מסע ומתן בין הזהות הלאומית של היהודים, הזהות האתנית שלהם שקשורה לשפה ולטריטוריה ולפוליטיקה ולבית מלוכה ולחיים צבאיים ולחיי תרבות עשירים, כל מה שהתנ"ך מציג לנו, לבין החוויה הדתית ששלובה בתוך הקיום הזה. לאחרונה יצא ספר של אחד מחוקרי המקרא החשובים, יאיר זקוביץ', והוא כותב יפה מאוד בספרו התנ"ך, מהפכת אלוהים, שדבר כזה, כמו שהתנ"ך מציג, שבו סיפורו של העם, סיפורו הלאומי, כתוב בפרוזה עילאית, משולב באופן העמוק ביותר עם החוק שלו, החוק הדתי שלו, זו תופעה שאין לה אח ורע במזרח הקדום או בעולם בכלל, זה משהו מיוחד, וזה מאפיין את עם ישראל העתיק. וכמובן שההיסטוריה היהודית אחרי התנ"ך היא בעצם מין מסע ומתן אינסופי בין הישות הדתית הזאת לבין הישות הלאומית הזאת, שהם בעצם מהווים יחידה אחת. ויש לזה כל מיני עליות וירידות, ודאי שהמכבים בשעתם שילבו היטב בין שני האלמנטים האלה, וכמובן שהיו הרבה רגעים שבה הזהות הדתית הייתה הרבה יותר חזקה, ובעצם כל היסודות הלאומיים נשמרו בתוך הזהות הדתית, ובכלל זה הלשון, העברית כלשון קודש, הארץ, ארץ ישראל כארץ הקודש, ההיסטוריה והזיכרון. בכל מקרה אנחנו מוצאים, גם אצל יהודים מודרניים, ודאי אצל הוגים מודרניים, במאות שנים האחרונות, זה עדיין קיים היום, הרצון הזה לתאר את החיים היהודים כהוויה תרבותית, היא דתית לכל היותר, ועד רבה אתה יכול למצוא את הכל הזה, זה קשור קצת למה שדיברנו עליו בתחילת המפגש שלנו, על התפיסה הרפורמית שרוצה לראות דווקא בגלות, החיים הלאומיים האלה, את הבשורה של עם ישראל ואת יהודו המשיחי אפילו. כל מקרה, התמה הזאת ככה מדובררת יפה מאוד על ידי נציגים של מדינות ערב בדיוני האום בשנת 47. אז אפשר לראות פה ככה את הדיון התיאורטי הזה מקבל לבוש מאוד מאוד פרקטי. ותראה, להסביר את הפרדוקס אני לא יכול, אבל...
את הפשט שלו, מה הבעיה בלהגיד היהודים הם דת ולא לאום, ואם אתם תקימו מדינה ותגידו אנחנו לאום, אנחנו נפגע ביהודים שנמצאים אצלנו.
אז תראה, למה שהערבים, מדינות ערב, התנגדו להקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, זה יש מומחים גדולים הרבה יותר ממני בתחום האסלאם, שהסבירו את זה יפה מאוד, שבעצם מבחינת הרעיון המוסלמי, התיאולוגיה המוסלמית, זה דבר שהוא בלתי אפשרי בעליל, כך היה וכך גם יהיה. לגבי השיתוף הזה של דת ולאום, אז דווקא עולה לי פה, עולה בדעתי אנקדוטה שבשבילי מאוד מאוד ככה מטלטלת. בשנה, שנתיים האחרונות, העולם הסרטים, גם העלילתיים וגם הדוקומנטריים, עסקו הרבה מאוד בדמות של אלי כהן. וזה ככה דרבן אותי לקרוא כמה ספרים עליו, וזה מאוד מושך את תשומת הלב שלי, שבתוך הדיונים המשפטיים שלו, אחרי שהוא כבר נחשף והוא עומד לפני הוצאה להורג, אז אב בית הדין שואל אותו אם הוא הגיע להיות, האם המוטיבציה שלו לרגל למעל מדינת ישראל קשורה לזה שהוא למד תלמוד. Okay, שזה באמת רעיון עיוועים כזה, הוא שואב ממש מתהומות הפולמוס הדתי של ימי הביניים, אבל הוא שואל, אב בית הדין הסורי שואל את זה, אותו את זה ברצינות. אז אנחנו יכולים לראות פה באמת אלי כהן, מין סמל ככה של הלאומיות הישראלית החדשה, וסמל מופלא ביותר, אבל במחשבה של הדמות הזאת של השופט הסורי, זה קשור באופן בלתי נפרד לאוצר התרבותי של היהודים. אז יש כאן איזושהי, בעצם אני חושב שזה אפשר לראות שמאחורי הקלעים ישנה הבנה מאוד עמוקה שהדברים האלה קשורים ממש אחד לשני.
כלומר, מאחורי הקלעים אנחנו רואים שגם הערבים הבינו את עם ישראל בתור עם ולא בתור עוד איזה עדה דתית שנמצאת בתוכם, ולכן הם גם איימו לפגוע בהם אפילו שאותם יהודים אמרו, אנחנו לא קשורים לציונות, אנחנו סתם יהודים תמימים שגרים בעיראק, לוב וטוניסיה. בעמוד 509 אתה מביא נאום של דוד בן גוריון, שהוא נואם ממש בתום המלחמה בפני צוערים שכרגע סיימו את קורס קצינים, ואני אשמח להקריא פסקה מתוכו, ומתוך זה לנסות לדבר מעט על תפיסת הביטחון של ישראל, שדוד בן גוריון היה האבא שלה. הוא אומר את הדבר הבא, נניח שמאמצי השלום שלנו יישאו פרי, ורוב מדינות ערב, או אף כולן, יחרטו איתנו בריתות שלום וידידות. גם אז עלינו להיזהר מהשליה המסוכנת, כי השלום יקיים את ביטחוננו, גם לאחר שיכתב ויחתם השלום בינינו לבין כל שכננו, והחתימה תקוים ותאושר בגושפנקה של האום, יעמוד הביטחון בראש דאגותינו, כל עוד המשטר הבינלאומי בעולם מניח מקום ואפשרות של מלחמה בין עם לעם. אני אתן לרגע זה הקדמה, יש בעצם נקרא לזה שתי תפיסות ביטחון, אחת של הימין, אחת של השמאל, השמאל אומר טבע אדם טוב מנעוריו, ואם יש מלחמה זה בגלל זה אי הבנה מצערת, או בגלל התלהטות הרגשות הלאומיים או משהו בסגנון הזה, והימין אומר טבע האדם רע מנעוריו ויש מלחמות, מה לעשות? ונראה שלפחות לי, מהדברים של בן גוריון, שהוא לקח את תפיסת הביטחון של ז'בוטינסקי, שמתוארת היטב במאמר שלו המפורסם קיר הברזל, ובעצם אומר, תשמעו, גם אם כולם ירצו איתנו שלום, עדיין צריך צהל חזק מאוד שיעמוד על הגבולות, כי טבע אדם לא ישתנה, טבע אדם בסוף הוא רע, וזה נראה מוזר שדוד בן גוריון, האיש השמאל לכאורה, אימץ את הנרטיב של ז'בוטינסקי עד הקצה.
קודם כל, מבחינה היסטורית, אפילו בין אישית, יש לנו כאן משהו שהוא נוגע ללב, את הנקודה הזאת באמת הסביר האלוף יצחק בן ישראל, בספרון קטן שלו שנקרא תפיסת הביטחון של ישראל, והוא קובע שבאופן עקרוני, תפיסת הביטחון של מדינת ישראל עד היום, היא בעצם הוצבה על ידי זאב ז'בוטינסקי, באותה מסע מאוד מפורסמת שהזכרת על קיר הברזל, משנת 1923, והעובדה שבן גוריון, היריב הבאמת מר שלו לאורך רוב הזמן, אימץ את המסע הזאת והוביל אותה הלאה, היא ככה, היא רגע יפה. מבחינת החלוקה שאמרת, ודאי אתה צודק, יש לנו כאן ביטוי לריאליזם מאוד מאוד נוקשה, שמבין שבזירה כל כך חמורה, אין מקום לשגות באשליות ואוטופיות, ולהתוות, להשליך את יהבך על מי שלא רוצה בך, אני חייב להגיד ביושר שבספר הזה של בן ישראל, שאגב אני לא חושב שאפשר להגיד עליו שהוא איש ימין בדווקא, הוא אומר שהפעם היחידה שישראל סטתה מהריאליזם המאוד מאוד נוקשה הזה, זה בימי הסכמי אוסלו, הוא גם מסביר את הרקע התרבותי של זה, ואז הוא אומר ברגע שזה נכשל, מיד נסוגו מזה ושוב לא חזרו לזה, אז זה תובנה מאוד ככה מוחצת.
כן, אז אתה מטרים את הנקודה הבאה שרציתי להביא בשם פרופסור רות וייס,
כן.
שהיא אומרת בספרה פרדוקס הפוליטיקה היהודית, שכבר נעשה פרק בעל המשמעות עליו, את הפסקה הבאה שהיא מאוד חזקה וככה מעוררת רגשות. מתוך תשישות וייאוש עמדה ישראל לעשות מה ששום עם בדברי הימים לא עשה מעולם, לחמש את אויביה ולהאמין שהדבר יקנה לביטחון. ראש הממשלה יצחק רבין אמר בימים ההם, כי המשטרה הפלסטינית תילחם בחמאס בלי בצלם, בלי בגץ ובלי אמהות נגד שתיקה, ושכח שגוף הפועל בלי בקרה מוסרית לא יאסס להפר גם את ההסכמים שהוא חתום עליהם. נשמח להתייחסות שלך לפסקה הזאת.
כן, אז קודם כל באופן אישי, פרופסור וייס היא... היא מורה שלי ואישה מאוד אהובה עליי. אני תמיד זוכר איך שהיא סיפרה לי, היא סיפרה לי כמה פעמים שבשנים הללו של הסכמי אוסלו הייתה נסערת מאוד בצורה אפילו קיצונית, ואני חושב שיש כאן משהו שבאמת, אולי אני אספר אנקדוטה מאוד נוגעת ללב, שהיא אמרה לי, היא הפגינה קו מאוד מאוד קולני נגד הסכמי אוסלו. לא שעלה מעמד כל כך בכיר בעולם, אבל היא הייתה פרופסור בהרווארד, והיה לה מה להגיד, והיו לה אנשים שהיו מוכנים לשמוע אותה. והיא תמיד מספרת שאיזשהו איש ממשל או ביטחון ישראלי, אמר לה, מאיפה את כל כך יודעת מה עומד להתרחש? והיא אומרת, כי אני בקיאה בספרות יידיש. זאת אומרת שהיא זיהתה כאן איזשהו כשל, איזשהו תמון...
כשל יהודי, כן. במחשבה היהודית, לא כן. כשל כן. זר לנו.
כן, עכשיו, טבעו של הכשל, אני לא יודע אם אפשר לפרט כאן, היא בעצמה לוקח לה הרבה שעות להסביר את הדברים האלה, על סמך הרבה מאוד טקסטים גאוניים של סופרינו השונים, מהחוויה היהודית המודרנית, אבל בהחלט היה... מול הריאליזם הזה שדיברנו עליו לפני כמה רגעים, הייתה כאן הליכה לכיוון שונה בתכלית, שגם התברר כהרי אסון.
כן, ומכאן בעצם נלך לשתי נקודות אחרונות, שככה פחות קשורות להם מלחמה ושלום. בעצם נשאלת השאלה, האם הציונות היא יותר תנועה, שנקרא לזה שמרנית, או יותר תנועה של רבולוציה, של מהפכה? אנחנו מכירים את זה שיש לה צדדים כאלה וצדדים כאלה, נשמח לשמוע מה דעתך.
כן, אז זו שאלה שוב מאוד מורכבת ורבו בה דעות. בספר על כל פנים אני מנסה להציג תמונה שהיא משלבת בין השניים. כלומר, אני חושב שזה פשוט חובה להגיד מצד היושר ההיסטורי והעובדות שהציונות כתנועה שהולכה לפני המחנה, כתנועת מיעוט לפעמים נואשת, ביצעה מהפך כביר בחיי עם ישראל, ובזכות המהפכנות הזאת הגיעה להישגים יוצאי דופן. אי אפשר להכחיש את זה. מצד שני, יש פה שני רבדים, אחד יותר פרקטי והשני אידאי. מבחינה פרקטית, הציונות היא לא שייכת רק לגורמים ההיפר מהפכניים החלוציים שלה. כלומר, לצד העלייה השנייה החלוצית והעלייה השלישית החלוצית.
ומהפכניות, כלומר... חלוצית, מהפכנית, נשנה סדרי עולם, עולם ישן די יסוד נחריבה.
כן, אז יש לאנשים האלה זכויות אדירות, ובתור כמוך גם אני מלמד את הדורות הבאים היסטוריה, ואני אף פעם לא רוצה לפגוע בזכויות ההיסטוריות של הדמויות האלה, אבל גם לצד זה מאוד מאוד חשוב להזכיר את מה שלפעמים נשכח, מבין הבאים לארץ ישראל בשנים שלפני הקמת המדינה, היו שפע של יהודים שבכלל לא ענו על ההגדרות האלה, בין אם זה יהודים מארצות האסלאם, בין אם זה יהודים בורגנים, יהודים נשכחים כאלה ואחרים, כלומר אין פה מונופול. אז זה מבחינה פרקטית, לא הכל היה מהפכה מוחלטת. בארץ ישראל היו המנדטורית, היה הרבה יידיש, הייתה בורגנות, הייתה עירוניות וכולי וכולי. מבחינה אידאית, אני חושב שיש כאן תופעה שהיא מאוד מאוד מרגשת, ואני מקווה שאנחנו אף פעם לא נפסיק להתרגש ממנה, שגם מצד הלשון העברית, גם מצד הארץ, ארץ ישראל, גם מצד הדגל, דגל ישראל שאחרי הכל עשוי בצורה של תלית, גם מבחינת החזון המשיחי של קיבוץ גלויות, כל הדברים האלה אומנם נעשו אגב מהפכה בחיי עם ישראל, אבל תראה, על מה הם נשענים? הם נשענים על כל מה שיקר ועתיק לנו. אז מבחינה הזו זה מאוד מאוד משמר.
יובל לוין, שכתב את הספר הפולמוס הגדול, שעוסק באימות בין השקפות של אדמונד ברק, שמייצג את השמרנות, לבין תומאס פיין, שמייצג את האגף היותר שמאלי, בהתייחסויות שלהם כלפי המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית, כותב בהקדמה שלו משהו מאוד יפה לישראל, שזה אחד הפרדוקסים שמאוד מעניין להסתכל עליהם. הוא אומר, ישראל שבקרוב ימלאו לה 70 שנה להקמתה, אינה שייכת עוד למדינות החדשות של העולם. כאשר הישראלים מתעקשים להתייחס למדינתם, כאל חברה עולת ימים שטרם התבססה דיה, הם ממיתים בערך הישגי האזרחים יוצאי הדופן, ואינם תופסים את מלוא חשיבותם של כמה מהמשאבים העומדים לרשותם לשם חיזוקם של חייהם המשותפים ושיפורם. אפשר להתעכל בסממניה של בעיה ספציפית זו על כל צעד ושעל. ההמנון הלאומי של ישראל הוא שיר מלנקולי המביע תקווה שיום אחד תקום ליהודים מדינה. המערכות הפוליטיות והמשפטיות שלה מתחזיקות מצב חירום תמידי, המשבש את האפשרות ליצור מסורת שלטונית וחקיקתית יציבה. ישראלים רבים, צעירים כמבוגרים, מטפחים נוסטלגיה לאתוס החלוצי של הציונות, שהציע מקור עמוק של משמעות לדורות קודמים. בטרם הגשימו את הקמת המדינה. זאת אומרת, זה מאוד מוזר, אנחנו מדינה די ותיקה, אחת מ-25 דמוקרטיות הכי ותיקות בעולם, ואנחנו מתייחסים לעצמנו בתור איזו מדינה שהוקמה לפני חודשיים, ואנחנו באיזשהו שלב התארגנות כזה.
אז תראה, הוא מונה שם שלושה סעיפים, אני חייב להגיד, מאוד מכבד את יובל לוין, אבל אני דווקא לא כל כך מסכים. א', מצד המעמד של התקווה, ההמנון, בלי תלות מלאה במילים שלו, אני חושב שזה אחד הדברים שיש עוד פעם בחיים לאומיים שעדיף לא לנגח אותם ולתת להם מקום של כבוד, משום שהם הם מבטאים משהו אינטואיטיבי עמוק שמובן לבני אדם, גם אם הוא לא רציונלי. אז יכול להיות שהמילים הן לא משרתות את המטרות של ימינו, ויכול להיות שיש הרבה סקטורים שכבר לא כל כך מזדהים איתם, כולל יהודים שבשביל להסתכל לארץ ישראל לא היו צריכים להסתכל לכיוון שהתקווה ממליצה לה וכולי וכולי. אבל בכל זאת, מבחינה חינוכית ותרבותית, אני דווקא לא הייתי, אפילו לא בגרגיר, מנסה לערער את המעמד של השיר הזה, כי הוא קנה לעצמו איזשהו, בעיניי לפחות, הוא קנה לעצמו מעמד היסטורי, בזכות כמה אירועים היסטוריים שכבר אי אפשר להזיז אותו משם.
כמו הכותל שהתקדש, ולא רק על הדמעות שעם ישראל שפך עליו.
כן, אני לא הייתי מקל בזה ראש, וגם אני חייב להגיד שלגבי ה... הוא מאיר שם על החלוציות שהייתה השראה לדורות קודמים, והיא לא רלוונטית, אני לא משוכנע בזה, ברור שלא, שאנחנו לא יכולים לעשות מה שדורות קודמים עשו, הרי כל מי שנולד עכשיו בישראל, יש לו חיסרון מאוד גדול, בשביל להגשים את הציונות, הוא לא יכול לעלות לארץ ישראל, אז זו בעיה, אבל אני כן חושב, בלי להתלהם, ובלי להשתגע, שמשהו מהאנרגיה החלוצית הזאת, כמו שז'בוטינסקי מתאר אותה בשם טרומפלדור, זה א' דבר שהוא עדיין מדבר לבני אדם וזה יפה, וגם דבר שעוד פעם, במידה הנכונה של ימינו, ראוי להזכיר אותה.
אז ככה, ממש שאלה האחרונה, זה הייתי שמח לקבל ממך איזה המלצת תרבות, זה יכול להיות סדרה, סרט, ספר טוב, חוברת עיתון, מה שתרצה. אני אשמח ככה בהמשך לסיפה של הרעיון שלנו, להמליץ על מאמר נפלא של יגיל הנקין, דוקטור יגיל הנקין, שנקרא מה יבטיח את קיומנו, הוא זמין ברשת, פשוט תרשמו אותו, בשילוח מספר 2, והוא בעצם מעצב או מנסה לסרטט שתי תפיסות ביטחון של ישראל, שעליהם דיברנו בסוף של הרעיון הזה, של האם הסכמים שישראל קוראת את המסכמים מקיימים, או הסכמים שמייצרים מציאות. כמובן, אוסלו היה אמור לייצר מציאות, והסכמים מקיימים, זה הסכמים כמו הסכמי שביטת הנשק של 49.
כן. התבקשתי לכתוב בכתב עת בארצות הברית, על הסדרת טלוויזיה שהופיעה בחודשים האחרונים, שנקראת הקנוניה נגד אמריקה. זו סדרה בת 6 פרקים, שמבוססת על רומן היסטורי, או רומן היסטוריה אלטרנטיבית של אחד מגדולי הסופרים היהודיים בארצות הברית של הדור הקודם, הסופר פיליפ רות. אז הקנוניה נגד אמריקה היא היסטוריה חלופית שבה ב-1940, כשאירופה כבר נמצאת במלחמה, מי שתופס את עמדת הנשיא בארצות הברית זה לא רוזוולט, אלא צ'ארלס לינברג, הטייס הנערץ, שהוא בעצם פרו-נאצי, ואז, כמו שמורתי רות וייס כותבת בביקורת שלה על הספר הזה, רות מייבא את השואה לאמריקה, כלומר, מה קורה ליהודים באמריקה בשעת משבר שכזאת, וזה רומן קשה, והסדרה היא שנויה קצת במחלוקת, אבל אלה היא מאוד דיברה, ולא רק מבחינה אומנותית, ממליץ לראות אותה, אגב, הדברים שדיברנו בשיחה בינינו, שיש בינה, לטעמי האישי, יש בינה לבין מגילת אסתר כמה קווי דמיון מאוד מאוד מפליאים, ואפילו קצת מוזרים. ולאור כל השיחה שלנו עכשיו, זה באמת דבר מרתק, שברומן הזה של פיליפ רות, הסופר היהודי-אמריקאי הזה, שמתאר את שואת יהודי אמריקה חלילה, וגם בסדרה שנעשתה על סמך הספר הזה, אין שום התייחסות לארץ ישראל. לא לארץ כישות, לא כמקום מפלט, בוודאי לא מקום שכדאי ללכת לגור בו. ומהבחינה הזאת, אם הספר שלי ככה, באמת בלי להתבייש, מכוון אל הגדולה של התנועה הציונית, הרי שהיצירה האומנותית הזאת, מראה תמונה מאוד הפוכה, והשיחה בינינו עכשיו מתרחשת בימים מאוד מאוד קשים לארצות הברית של אמריקה, שבעצם מלמדים אותנו שלמרות שיהודי ארצות הברית אהבו ועדיין אוהבים לחשוב על החיים שלהם שם כחיים ייחודיים, שלא דומים לשום דבר אחר בתולדות עם ישראל, בפזורה או בגלות, אפשר להרגיש שגם כאן העתיד הוא לא מונח בכיס של אף אחד.
כמובן שהנקודה האחרונה שלך דורשת הסבר וביאור, אבל כבר דיברנו על זה בפרק הראשון שלנו, אז אני ממש מפנה את המאזינים שקצת רוצים לדבר על גולה ונחר ועל הדינמיקה המאוד מיוחדת של עם ישראל שם בגלות, להבין לרעיון הראשון שלנו. תודה רבה, אסל.
תודה רבה לך.
שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום, אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.